ברכה לכולם, חנוכה שמח עלינו ועל כל ישראל. בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם, שנזכה באמת מהחנוכה הזה להגיע לכל הדברים הגדולים. אני רוצה לעסוק בחנוכה, ובחנוכה ובפרשה זה הולך תמיד ביחד, כי תמיד הפרשה שמסביבה חג החנוכה, זה פרשת וישב, מקץ היא לפעמים בתוך ולפעמים טיפה אחרי, כמו אצלנו, השנה, שנר שמיני הוא ביום שישי, נכון? נר שמיני הוא ביום שישי, בערב שבת, וישב היא פרשה של חנוכה. והעיסוק גם בחנוכה וגם בפרשה, אני רוצה בעצם להתחיל אותו בדברים ידועים של רש"י, שעל פניהם נראים לא קשורים לחנוכה, אבל תרשו לי להתחיל בזה, ואחרי שרק נסביר או נזכיר את זה, את תחילת דברי רש"י על פרשת וישב, אחרי שנתחיל את זה, נחזור לחנוכה, ואז נחזור לזה. רש"י על הפסוק הראשון הראשון של פרשת וישב, אומר מדרש מעניין מאוד. וישב יעקב, הפשטני הזה, זוכרים את המדרש שלו? הפשטני הזה, נכנסו גמליו טעונים פשטן. נכנסו, לא כתוב לאן, נכנסו גמליו טעונים פשטן. הפחמי תמה. אנה ייכנס כל הפשטן הזה? היה פיקח אחד, משיב לו, ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך, ששורף את כולו. כך יעקב ראה כל האלופים הכתובים למעלה. הכתובים למעלה, זאת אומרת, הכתובים בסוף פרשת וישלח. אלוף תמנע, אלוף כנז, נכון? תמה ואמר, מי יכול לכבוש את כולן? מה כתיב למטה? אלה תולדות יעקב, יוסף, בן 17 שנה וכולי. הוא כתיב, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. ניצוץ יוצא מיוסף, שמחלה ושורף את כולם. המדרש הזה מוזר מאוד, ואני ברשותכם מדלג לרגע על איך רש"י לפי זה מסביר את הפסוק ואת הפרשה. ברור שהוא מחבר בין מה? בין פרק למד וב, נכון? של תולדות עשיו, ואלופי עשיו, והמלכים של עשיו, לבין וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה. רש"י רוצה לדבר על איך סיפורו של יוסף, דווקא הוא מתחיל את תולדות יעקב. תולדות יעקב זה ראובן, שמעון, לוי, יהודה. תולדות יעקב זה מעשיו הטובים, תולדותיהם של צדיקים, זה לפעמים תולדות, לפעמים מעשים. אבל מה קשור יוסף בן 17 שנה להתחיל את התולדות? ולכן הוא אומר את המדרש הזה. אבל אני אגיד לכם את האמת, כשאתה קורא את המדרש הזה, תמיד תמיד הוא התמיע אותי, והחלטתי שאני מנסה להבין אותו, ולא האמנתי עד כמה הוא קשור לא רק רעיונית, אלא הכי מעשית, אנחנו נדבר על זה עוד מעט לחנוכה, אבל זה עוד מעט. זה פלא פלאות. אבל קודם כל בואו נתחיל רגע להבין מה כתוב פה. אני מבין שיעקב ירא מאלופי עשיו. עכשיו שימו לב, זה לא השלב שיעקב ירא מעשיו, כי ירא אנוכי אותו פן יבוא ויקני. זה כבר היה מזמן, ועל זה דיברנו לפני שבועיים בשיעור רחוק. נכון? דברים גדולים. יעקב כבר לא ירא מפני עשיו, הסיפור עם עשיו נגמר. עשיו הלך לדרכו, זוכרים? שעירה, ויעקב נסע סוכותה. עבר מאז הרבה זמן. הוא הגיע לסוכות, הוא הגיע לשכם, הוא הגיע לבית אל, נכון? הוא חזר לחברון אל אבא. אמת? ממה הוא ירא עכשיו? אז אם ההסבר הוא שהוא ירא באופן כללי מההשפעות השליליות של עשיו, מאלופי עשיו, מהכוחות של עשיו, וליוסף יש כוח מיוחד, שהוא נקרא הלהבה, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה, נדבר על זה עוד מעט, ננסה להבין את זה, אז יפה מאוד. אבל מה אני צריך את המשל הזה? אני הסברתי את השאלה שלי, מתי אני צריך משל? אני צריך משל כשיש לי משהו קשה להבנה. וגם כדאי שהמשל יהיה לי יותר קל מהנמשל. הנמשל ברור לחלוטין. את המשל לא הבנתי בכלל. אני לא הבנתי מה הרווחתי מהמשל. אני לא מבין מה... אני אתחיל. מה פחמי? מי פחמי? מה הקשר גם בין אחד לשני? אתם ראיתם פעם פחמי? פחמי זה אחד שעושה גחלים. הוא עושה פחמים. אז יש לו חנות, אני יודע מה, נכון? והפחמי יושב, פתאום עובר פשטני, הגמלים שלו טעונים פשטן, והפחמי תמה, אנה ייכנס כל הפשטן, ממתי גמלים פשטן נכנסים לחנות של פחמי? אני לא מבין מה כתוב פה בכלל. אתם מבינים מה אני רוצה? אני לא מבין איך מחברים את המילים. עכשיו, אני מבין שהפחמי זה יעקב. נכון? ברור. הוא אומר מיד, כך יעקב ראה כל האלופים. והפשטני זה עשיו. למה יעקב משהו לפחמי? ולמה עשיו משהו לפשטני? מה עושים פה הגמלים? אם הסיפור הוא הפשטן, שליעקב יש להבה שנקראת יוסף, שזה ניצוץ שיכול לשרוף את כל הפשטן, אז מה זה משנה אם זה גמלים, או חמורים, או טרקטור? נכון? היו לו גמלים טעונים פשטן. מה זה חשוב? מסכימים איתי? הפחמי תמה, אנה ייכנס כל הפשטן, והקושי הגדול ביותר שלי במשל? אני לא מבין בכלל מה המגמה בסוף. היה שם פיקח אחד. משיב לו, ניצוץ אחד יוצא מהמפוח שלך ששורף את כולו. לא הבנתי כלום. הפחמי רוצה שהגמלים ייכנסו? או לא רוצה? אם הוא רוצה, אז מה הוא מרוויח מזה שהכל נשרף? אתם מבינים מה שאני שואל? אני לא מבין מה כתוב פה. קודם כל, בשביל מה משל? זה משל כדי... זה כתב חידה לצורך מה? הנמשל ברור בלי שום משל. אחרי זה יעקב פחמי, עשיו פשטני, הפשטני בא עם גמלים, הפחמי תמה איך ייכנס הכל, ויש שם פיקח אחד שאומר לו, מהאש שלך תוציא מפוח, ומשם יצא ניצוץ, והוא ישרוף את כל הפשטן. אם המגמה הייתה לשרוף את הפשטן, סליחה על השאלה, למה צריך פיקח? הפחמי לא יודע לעשות את זה לבד, אז בשביל מה הוא פחמי? ולמה צריך פיקח אחד? אני אגב מבין מי זה יעקב, פחמי. לא הבנתי מה ולמה, נדבר עוד מעט. אני מבין מי זה עשיו, פשטני. אני מבין מי יוסף, נכון? זה המפוח, או זה הניצוץ שיוצא מהמפוח, ושורף את הקש. מי זה הפיקח? מי זה הפיקח במשל? שאלה מעניינת מאוד. והוא ישרוף את הכל, וזה הפירוש של וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה. כל מה שעכשיו הולך לעשות יוסף, הוא בעצם המפוח הזה, הניצוץ, שהולך לשרוף את הפשטן, ואז הפחמי יירגע, כי הוא... בקיצר, מה שנקרא מודים שלא מובן. יופי. זה הפתיחה של רש"י. הנס היחיד אגב זה שברוב החומשים זה מופיע בסוגריים, בשם רש"י ישן, אז זה מרגיע, מדלגים על זה וממשיכים הלאה. אבל זה מדרש תנחומה מדהים, תנחומה קדום, ורשי בדפוסים שאצלנו נמצאים כמעט בכל החומשים, זה מופיע. המדרש הזה הוא מדרש פלא שחייבים לקלוט אותו. אני משאיר את המדרש הזה בצד, בסדר? נחזור אליו ממש עוד כמה דקות בודדות, וברשותכם, אני רוצה לזכור שאנחנו בחנוכה. חנוכה שמח, שולם עליכם, רון. אז אנחנו בחנוכה, ובחנוכה, איך הקשר לחנוכה? תקשיבו, בלי דרשות עכשיו. אני קורא לכם את הגמרא של חנוכה, ותשמעו דבר מדהים. תוך כדי שאני תמה כמו הפחמי, מה רשי רוצה שם, נכנסתי לגמרא של חנוכה, בלי קשר בכלל. ואף פעם לא חיברתי את זה. מהי חנוכה? זוכרים את הגמרא? מהי חנוכה? הפעם אנחנו לא נלמד אותה, כי רק נקרא אותה בריצה כדי להגיע לשורה שבסופה. דתנו רבנן בקפה בכסלב יומי דחנוכה. במגילת הענית מסופר שיש כמה וכמה ימים שבהם אסור להספיד ואסור להתענות, או אסור זה או זה. למה? כי בימים האלה קרו אירועים גדולים בעם ישראל. יש הרבה ימים דרך אגב שכתובים שם, וכבר מזמן, מזמן, מזמן אנחנו לא נוהגים. אגב, הכלל הוא שמגילת הענית בטלה. בסדר? שמגילת הענית בטלה, ואנחנו כן מתענים, כי כבר היה חורבן. כלומר, מגילת הענית באה להגיד שיש ימים לא לשכוח אותם, ולא להתענות ולא להספיד, אבל ברוב הימים האלה, לצערנו, בגין החורבן, נכון שהיו ימים מאוד מיוחדים, אבל החורבן מעיב עליהם. לכן, נכון, ב-י"ג אדר היה יום ניקנור, או יש שם רשימה שלמה במסכת ראש השנה, רשימה ענקית, מגילת הענית זה מגילה מאוד קדומה, ורוב מה שכתוב שם בטל, בסדר? ואנחנו לא מקיימים, חנוכה נשאר, מקור חנוכה זה במגילת הענית, ושם כתוב כך, אני קורא, 8 ימים של חנוכה, דלא למספד בעון ודלא להתענות בעון, לא מספידים ולא מתענים. והסיפור, שכשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל. וכשגברה המלכות, בית חשמונאי וניצחום, בדקו, ולא מצאו אלא פח אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. ולא היה בו אלא להדליק, נו, יום אחד. נעשה בו נס, והדליקו ממנו 8 ימים. לשנה אחרת, קבעום ועשאום, ימים טובים בהלל והודעה. אוקיי? אז כתוב פה שצריך להדליק נרות, עוד לא כתוב איך ומה, וכתוב פה שבשנה הבאה גם קבעו הלל והודעה. יופי. וכאן מתחילים 2 דפים שעוסקים בהדלקת נרות. בסדר? כל דיני חנוכה מופיעים פה. חלק מדיני חנוכה, זה איפה צריך להעמיד את החנוכיה. נכון? איפה זה כולל באיזה מקום, בפתח ביתו, לרשות הרבים, ובית, באיזה מיקום. זאת אומרת, האם יש גובה מקסימלי, והאם יש גובה מינימלי. כלומר, שמתחת אליו אסור. גובה מקסימלי יש, אתם תראו בהמשך הגמרא, הגמרא דנה בהמשך בהלכות מוגדרות לגמרי. ככה, בעוד כמה שורות, תתחיל הגמרא, אני מדלג על השורה שאני עכשיו קורא. תתחיל הגמרא, אמר רב כהנא, דרש רב נתן בר מניומי משמי דרבי תנחום, נר של חנוכה, שהיא ניחה למעלה מ-20 אמה, פסולה. בסדר? כמו סוכה, כמו מבוי, ורשי מסביר למה, כי צריך שנר חנוכה תשלוט בו עינה, שאדם יראה אותו, שיהיה היכר, זה נקרא, כדי שיהיה פרסום הנס, כדי שנראה אותו. אוקיי, ומעל 20 אמה זה 10 מטרים גובה. מעל 20 אמה לא רואים. מצוין. ככה הייתה צריכה הגמרא להגיד, ומה המינימום שמתחת לזה אולי לא שמים לב. בסדר? שימו לב אבל מה כתוב בגמרא. במקום זה, תקשיבו פלא פלאות. אחרי העיקרון הגדול של מאי חנוכה, אומרת הגמרא כך, אני קורא, זה דף כ"א עמוד ב' במסכת שבת למי שרוצה. תנן אתם. משנה ממסכת בבא קמא, תקשיבו. גץ היוצא מתחת הפטיש ויצא והזיק חייב. לא קשור לחנוכה בכלל. כלומר, אדם עבד עם פטיש ויצא ניצוץ. הניצוץ הזה אף ונתקע בקש, נתקע במשהו, ב- לא יודע מה, במשהו שהוא הבעיר אותו. בסדר? אז האדם שעשה עם הפטיש חייב, יש לו אחריות. טוב. גמל שטעון פשטן. תקשיבו, הגמרא עוד לא אומרת מילה על חנוכה, חכו. גמל שטעון פשטן, והוא עובר ברשות הרבים. ונכנסה פשטנו לתוך החנות, ודלקה בנרו של חנווני. שמעתם מה קרה? הגמל טעון פשטן. עכשיו, זה מטען חריג. הפשטן יוצא מהזה שלו, והוא עובר שם, הפשטן נכנס קצת לתוך החנות, בחנות יש נר. סקן החנווני הזה. אתה חדרת לו לתוך הרשות שלו, נכון? נכנסה פשטנו לתוך החנות ודלקה בנרו של חנווני והדליק את בעל הבירה. והדליק את הבירה. הדליק את הבירה, הדליק את כל המקום הזה. בעל הגמל חייב. הגיוני, נכון? אבל אם הניח החנווני את נרו מבחוץ, בסדר? הוא הניח את הנר שלו בחוץ. אז החנווני חייב. מובן? כי זה רשות הרבים. עכשיו תקשיבו. רבי יהודה אומר, בנר חנוכה פטור. כלומר, אם הלך הדוד עם הגמל ונתקל בנר מחוץ לחנות, אבל זה חנוכה, אז אם זה בנר חנוכה פטור, למה? כי החנווני קיים מצווה, מצווה להניח את הנר. אמר אבינה, בוא נלמד מזה, זו משנה במסכת בבא קמא. אמר אבינה, בוא נלמד מזה לימוד. זאת אומרת, נר חנוכה מצווה להניחה בתוך עשרה. בוא נלמד מזה שנר חנוכה מצווה להניחה בתוך עשרה טפחים. למה? באיסל כדעת אך, אם היית מעלה על דעתך שלמעלה מעשרה, לימלא היה לך להניח למעלה מגמל ורוחבו. כלומר, אם אפשר להניח נר חנוכה למעלה מעשרה טפחים, אז הוא היה יכול להגיד לו, אדוני, שים את הנר למעלה מגובה של גמל ורוחבו. כל הכבוד נר חנוכה, אשריך ישראל, כל הכבוד, אבל בחנוכה עובדים, זה לא קורונה, מותר לעבוד. אז כיוון שמותר לעבוד בחנוכה, אני הולך עם הגמל, שים את הגמל בגובה. בסדר? זה הטענה. עונה על זה הגמרא, לא, אי אפשר מפה להוכיח כלום. דילמה אימיטריך אלי טובה, אתי להימנועי ממצווה. תרגום, אם נטריח אותו יותר מדי, לא נזה אותו, כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו הוא החנווני הזה. בסדר? אם נגיד לו, תשמע, אתה חייב את נר חנוכה לשים בגובה כזה כדי שהגמל והרוכב, הוא ימנע מהמצווה, הוא לא ישים נר חנוכה בחוץ. טוב? לכן אומר רבי יהודה, גמל טעון פשטן שעבר ליד חנות והיה שם נר בחוץ, אז בכל השנה בעל הנר בעל החנווני הזה חייב, ובנר חנוכה אנחנו פותרים אותו, כי אתה בחנוכה צריך להיזהר יותר. טוב? ואז ממשיכה הגמרא בגמרא שלה. חוזרת לחנוכה. בסדר? השאלה שנשאלת כאן גם על ידי מפרשים, זו שאלה שהיא חזקה מאוד. מה אתם מביאים לי פה עכשיו סיפור על גמל עם פשטן, איזה מין סיפור רחוק הזה, אם מה שאתם רוצים ללמד אותי זה את העניין של גובה הנר. תגידו לי את גובה הנר, כמו שאתם אומרים, ההלכה שצריך להניח לא למעלה מ-20 אמה, תגידו לי מה המינימום שצריך להניח. תגידו לי את גובה הנר. במיוחד, שבכלל שיטתו של רבי יהודה בסוף לא נפסקת להלכה. אז בשביל מה כל הסיפור הזה? למה מתחילים את הכל עם גמל, טעון, פשטן, ואגב, גם מה ההיגיון של רבי יהודה? מה אומר רבי יהודה? שאם גמל, טעון, פשטן הלך, והוא נתקל בנר, שבאופן רגיל הוא מהווה מטרד, אז בחנוכה, הגמל צריך, מה? הוא צריך לצעוק חנוכה, חנוכה, מה, גמל, מה אתה רוצה? הוא הולך עם הפשטן שלו. למה? מה קרה? למה באמת נר חנוכה, למה באמת נר חנוכה לשיטתו של רבי יהודה? הוא, גם אם הוא נמצא במקום לא הגיוני, הגמל טעון הפשטן, בעל הגמל חייו. מה ההיגיון? לשיטת רבי יהודה, למה? זאת שאלה מעניינת מאוד. אני התחלתי בכלל עם הפחמי והפשטני, נכון? אני חוזר לשם מיד, עוד שנייה אחת. רק מילה אחרונה על חנוכה, מיד אחרי זה הגמרא הנפלאה הזאת אומרת כך, אחרי שאמרנו שרב כהנה אמר בשם רב נתן בר מניומי משמי דרבי תנחום, את זה שצריך להניח נר חנוכה למעלה מ-20 אמה, הוא בא ואומר דבר שאף אחד לא מבין איך זה קשור לנר חנוכה. אתם מכירים? הוא בא ואומר את המילים הבאות. ואמר רב כהנא, דרש רב נתן בר מניומי משמי דרב, תשמעו, פתאום באמצע הסוגיה של חנוכה. מאי דכתיב והבור ריק, אין בו מים. עוד פעם פרשת שבוע. הפעם ממש. ממשמע שנאמר והבור ריק, איני יודע שאין בו מים. אלא מה תלמוד לומר? אין בו מים, מים אין בו. אבל נחשים ועקרבים יש בו. וחוזרים לחנוכה. אמר רבא נר חנוכה, מצווה להניחה בטפח הסמוך לפתח. וכולי וכולי. זהו. זה כל מה שרציתי להגיד כמקורות. עכשיו אני מתחיל. מוזר מאוד הגמרא הזאת, אני רק מסכם. הגמרא אומרת, במקום בפשטות, נר חנוכה יש לו גובה מינימלי וגובה מקסימלי. הגובה מקסימלי היא אומרת, גובה מינימלי היא מספרת סיפור על הגמל שטעון פשטן, ומביאה את שיטתו של רבי יהודה שאומר שתמיד בנר חנוכה בעל הגמל חייב והחנווני פטור. נר חנוכה מנצח את ההיגיון של נזיקין. בסדר? את ההיגיון שבעל הגמל יכול לטעון, האדם, מה אתה שם פה יש באמצע? ואפשר להגיד לו, אדוני, שים את זה קצת יותר גבוה. לא, אני לא רוצה, אולי בגלל שנטריח אותו, הוא לא יעשה נר חנוכה. בסדר? ואחרי זה באה הגמרא וממשיכה, ופתאום מביאה את הבור ריק אין בו מים, שמזכירה את יוסף הצדיק. עד כאן, המפרשים דנו על ההקשר בין הבור ריק אין בו מים לבין הסוגיות של חנוכה, האם יש קשר או אין קשר, מעניין שאת שני הדברים האלה אומר המורה בשם רב תנחום, וזה מקפיץ אותי חזרה למדרש שבו התחלנו, אני חוזר לפרשה, ואחרי זה נחזור לחנוכה. גם המדרש הזה דרך אגב הוא לא של רב תנחום, אבל הוא של רבי תנחומה. הוא מדרש תנחומה של רבי תנחומה. חבר'ה, זה דבר פלא. אתם יודעים מה תפקידו של פחמי? יעקב הוא הפחמי, נכון? עשיו הוא הפשטני, ויעקב הוא הפחמי. פחמי דרך אגב גם, זה לא דבר מרשים כל כך. פחמי זה עבודה מאוד קשה, והיא לא נחשבת עבודה כזו עשירה. אתם יודעים איפה מופיע הביטוי פחמי, על אדם גדול שהיה פחמי? סיפור מפורסם שרבן גמליאל הוציא את רבי יהושע מבית המדרש. סיפור ידוע, ואחרי זה הוא הולך להתנצל בפניו. וכשהוא בא אל רבי יהושע, להתנצל, הוא רואה שכותלי ביתו שחורים, ורבי יהושע אני, מרוד. אז רבן גמליאל אומר לו, מכותלי ביתו ניכר, מכותלי ביתך, ניכר שפחמי אתה. ורבי יהושע עונה לו תשובה חריפה וקשה מאוד. אוי לו לדור שאתה פרנסו. שאין אתה יודע בצערן של תלמידי חכמים. אתה לא יודע באיזה מקום אנחנו נמצאים. פחמי אתה. הביטוי הזה, פחמי אתה, הוא ביטוי מאוד מעניין, עוד נחזור אליו, אבל בעצם כנראה זה ייחוס גדול, כי יעקב היה פחמי. הפחמי הוא אדם שעושה פחמים, עושה גחלים. איך עושים גחלים? לוקחים עצים, נכון? שורפים אותם, אבל לא שורפים אותם עד הסוף, כי אז יהיה אפר. אלא משאירים את הגחלים, עושים פחמים, נכון? והפחמים האלה, הם, יש בהם אש, אבל זו אש עמומה. מה צריך לעשות כדי שהאש הזאת תופיע? צריך להדליק אותה. זה נקרא גחלים לוחשות, או גחלים עמומות. זאת אומרת, בגחלים האלה יש אש בפנים, אבל כלפי חוץ אתה בכלל לא רואה את האש הזאת. בסדר? קוראים לזה גחלים עוממות. כתוב אגב בספרים, התניה מביא את זה, שהמילה עם, עם, אנו עמך, ואתה אלוקינו, שהמילה עם באה מהמילה עמימות, גחלים עוממות. אין מלך בלא עם. למה? כי עם מתאר דווקא, עמך קוראים לזה, דווקא לא מה שקשור אל המלך, מפני שאנחנו הבנים שלו. זה מתאר קשר של קרבה, או אפילו מפני שאנחנו השרים שלו. גם זה מתאר קשר של אינטרס. ומה בא לידי ביטוי שיש פה מלוכה? שהמלך מולך גם על מה שאין לו שום ערך איתו. הוא נראה כאילו עמום לגמרי ממנו, הוא לא קשור. עמום. בסדר? זאת אומרת, אם יש בעיה של חתולים ברחוב, אז אני פונה אל המלכות. לא כי למלך יש קשר אל החתולים. אין ביניהם שום ערך. טוב, אבל המלך אחראי על כל מה שיש פה. טוב, מה מבטא את זה שהוא המלך? רעיון עמוק מאוד, שהמלך בא לידי ביטוי דווקא ברוב עם הדרת מלך. אז בדרך כלל מסבירים ברוב עם הדרת מלך, כשיש הרבה אנשים, נכון? אם יש הרבה ציבור, זה הדרת מלך. בחסידות זה מוסבר עמוק מאוד, בריבוי עמימות, ברוב עם, ברוב עוממות, ברוב העמימות, הדרת מלך. דווקא כשהדברים, לא מפני שאני חבר שלך, מפני שאני איתך, אלא אני עם, אבל אתה המלך, כי אתה המלך. אתה נעלם, לא רואים אותך, מלך העולם. בסדר? עכשיו תקשיבו, זה פילי פלואים, אנחנו ביעקב ועשיו, רבותיי, זה לא יאמן, תקשיבו טוב. הפחמי הוא זה שמשתמש באש, הוא לא בעל האש, הוא לא מקור האש. הוא מביא את העצים, משתמש באש, והוא מייצר גחלים. אתם יודעים מה זה בית יעקב אש? נחשוב עוד מעט, פחמי. מה זה גמלים? בעל הגמל, נכנסו גמליו טעונים פשטן. יש פשטני ויש גמל, ושאלנו מה הקשר בין הגמל לפשטני. בואו נתאר רגע את הגמלים. מתוך 50 פעמים, 50 ומשהו פעמים, בכל התנ"ך שמוזכרים גמלים, 25 פעמים מוזכרים בבראשית גמלים. יש להם חשיבות רבה מאוד לגמלים. הגמל הוא חיה שהיא בעצם מיוחדת מאוד, היא ספינת מדבר. זאת אומרת, יש לגמל כמויות מים שהוא יכול לשאת, בכמות שמאפשרת לו לחיות זמן ארוך מאוד. נכון? כשכל החיות זקוקות למים, הגמל הוא ספינה שיכולה ללכת במדבר, והיא כאילו לא זקוקה בעצם, יש לה משלה. בסדר? יש לה את הבטריה שלה, היא מטעינה לבטריה, ולא זקוקה להטעין את הבטריה הזאת מדי פעם. יש לה דבשת עם המון המון מים. אחרי כמה חודשים היא צריכה ללכת ולהטעין את עצמה שוב. אבל בכל התקופה הזאת, היא מציאות של יש בפני עצמו. דוד המלך אין סוף פעמים מתאר את כל החיות, ואת האדם כמשהו לכל החיות האלה, שמחפשים מים. כי אייל תהרוג על אפיקי מים, נכון? צמאה לך נפשי, בארץ צייה, צמא, צמאון. הגמל, יש לגמל עוד תכונה מעניינת מאוד. הגמל הולך במדבר ואתה לא רואה אותו בכלל. הוא כמו חלק מהערים של המדבר, הוא אותו צבע. הוא משולב. הוא חלק בעצם מהמציאות המדברית הזאת. בסדר? אגב, הביטוי גמל בעברית זה אותו שורש של לגמול. גמול, לגמול. אתם יודעים מה זה גמילות חסד או גומל חסדים? מאוד מעניין. מילה מאוד מעניינת. בדרך כלל חושבים שלגמול חסדים זה לתת. אבל זה מאוד מעניין. גומל בא מלשון יחסי גומלין. כשיש בינינו יחסי גומלין, אז גם אני משהו וגם אתה משהו. נכון? אין בינינו אחד שהוא רק המקבל והשני שהוא הנותן. נכון? זה מאוד מאוד מעניין. כי לפי זה מה פירוש גומל חסדים טובים לעמו ישראל? השם גומל חסדים ומה אנחנו נותנים? זה אפלה ואפלה. החסד הגדול ביותר שעושה אדם עם אדם, זה שהוא נותן לו תחושה שהוא לא מקבל נעמה דקיסופה, לחם של בושה. אלא גם הוא נותן. אני נותן לך את זה, ואתה נותן לי את זה. יש בינינו יחסי גומלין. מילה מאוד מעניינת. גם אתה יש. אגב, עוד מילה. גמילה. תינוק שנגמל. מה זה תינוק שנגמל? הוא כבר עומד בפני עצמו. נכון? הוא יש. כשיעקב מביא לעשיו את המנחה, אז הוא מביא לו 30 גמלים מניקות ובניהם. זוכרים? כלומר, בניגוד לכל השאר, שזה רחלים כך ועיזים כך, תיישים כך וזה כך וזה כך, 30 גמלים מניקות. הגמלים מניקות. ובניהם, אומר רש"י שם במקום, זה לא התינוקות שלהם, זה בנאיהם. כלומר, 15 נקבות, 15 זכרים. 30 גמלים מניקות ובניהם, בנאיהם, זכרים ונקבות. גמל. אז הגמל זה ספינת מדבר שהיא בעצם בשונה מהחיות האחרות יש. איך היא קשורה לעשיו? עשיו הוא הפשטני, ולעשיו הפשטני יש גמלים. חבר'ה, הפרעה האחרונה במשל, זה לא יאמן, זה מרתק. אגב, אתם יודעים מי זה הפיקח? לעניות דעתי. זה ברור לי פה, אין אפשרות אחרת. שאלנו מה הפיקחות הגדולה. פיקח אחד היה. למה אחד? יכולים שניים? זה הקודש ברוך הוא. הוא הפיקח. ועוד מעט נבין את הפיקחות. על הגמלים טוענים פשטן. למה על גמלים? אני גם לא מבין את הנוחות. יש פה ירושלמים. אתה הולך בשוק, פעם היינו הולכים, אתה הולך בשוק לא של מחנה יהודה היום, אתה הולך בשוק של העיר העתיקה. ויש המון חמורים עם פשטן עליהם והכל. מישהו זוכר בשוק גמל? הולך עם פשטן. פחמי נמצא בשוק. גמל נמצא במדבר. גמל נמצא בשטחים פתוחים. פחמי לא נמצא ליד הגמל. נכון? למה תיאור ברשות הרבים זה של גמל טעון פשטן? מה זה משנה מה החיה שמתחת לפשטן? הרי הסיפור הוא של הפשטן. אוי רבי סי, זה פילי פלאות, תשמעו, זה גבלת עכשיו. אתם יודעים מה זה אש? אש זה משהו שהוא לא, אין כלום. האש היא לא ישות עצמית, נכון? אין לה אש ישות שלה. אצל התניה, יעקב הוא הנפש האלוקית ועשיו הוא הנפש הבהמית. עכשיו אנחנו הולכים לדבר על משהו חשוב מאוד. נפש בהמית זה לא יצר הרע. אני אסביר את זה תוך שנייה. הגמלים הם הנפש הבהמית. הפשטן הוא כל הקש שנראה אדיר ועמוס, ויכול להיות מאיים על הפחמי. תקשיבו למה, זה גבלד, גבלד, גבלד. הנפש הבהמית היא לא דבר שלילי. מה זה הנפש הבהמית? מה זה הנפש הטבעית? מה פירוש המילים האלה? מה זה עשיו? הנפש הבהמית שבכל אחד יש, זה תחושת היש. אני מציאות. אני קיים. אני מפה. גם אם יש אלוקים, הוא אל מסתתר. אני אבל ודאי מציאות בפני עצמי. יש לי מים שלי, אני יכול להסתדר לבד, אני גמול. לגמל הזה יש כוחות אדירים. כל אחד מאיתנו יש בו נפש בהמית ונפש אלוקית. זוכרים שדיברנו על זה שיצחק צריך לקרוא ליעקב ולתת לו את שני הכוחות? הנפש הבהמית, כיוון שהיא לא חושבת על האלוקות, אלא על הלחיות, לא יצר הרע, עצם הלחיות, לשרוד ולהביא מזכורת, וממילא היא דואגת, וממילא היא, אבל יש לה משלה את הכל, היא מרגישה שהיא אחראית פה, היא המנהלת. הנפש הבהמית מבחינת עצמה, בעצם אין לה שום חפץ באלוקות, היא חיה פה, כמו הגמל. יש לה מים משלה, היא משולבת במדבר, היא מסודרת 100%, היא לא זקוקה לכלום. מבחינתה, אין לה שום עניין שתפריע לה ברצון לצאת מפה, ברצון לאלוקות. מה הקושי של הנפש הבהמית הזאת? שהנפש הבהמית הזאת, היש הזה, יכול לחוש שהוא כל כך יש, והוא כל כך צריך את עצמו, והוא כל כך דואג, והוא כל כך הוא, 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 שממנו בא היצר הרע. היצר הרע הוא הפשטן. אתם יודעים מה זה הפשטן? זה קש. יש ביטוי מדהים בחז"ל, שהיצר הרע אצל הרשעים נתפס כהר, ואצל הצדיקים נתפס כקש. אתם יודעים מה זה קש? קש זה כלום. אבל קש זה דבר שהוא מאוד לא יקר, והוא חבילות ענקיות. ואם אתה תשים אותו המון 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 קש על הגחלים, הוא יכול להיתום אותם. הוא כלום. ההלכה היא שאם סולם נשען על חבילה של קש, החבילה הזאת לא נקראת משהו יציב. בהלכות שבת, בהלכות אחרות, כי קש זה לא דבר יציב. אבל זה נכון לקש אחד, עוד קש, עוד קש, אבל כשזה הרבה הרבה קש, זה כבר קשקוש רציני. כל כך הרבה קש. הרבה קש זה קש, קשה, קשה, קשה מאוד, הקש הזה. יותר מדי קש זה קשה, 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 קשה. זה דבר מדהים עכשיו, תשמעו. הפחמי מאוד רוצה שהגמלים ייכנסו אליו. הפחמי פה בעולם, הפחמי, הנפש האלוקית, תשמעו, יעקב פה בעולם, כדי להשתמש בנפש הבהמית. לנפש הבהמית יש כוחות מדהימים. היא יכולה ללכת במדבר, אתם יודעים מה זה המדבר אצל הנביאים? מדבר העמים, מכירים את הביטוי ביחזקאל? מדבר העמים זה הגלות. אתם יודעים מה יש במדבר? כך מתאר הקדוש ברוך הוא בספר דברים, מקום, לא מקום זרע, אלא מקום נחש ושרף ועקרב. זה תיאורים של כל מיני כוחות של מזיקים, של יצרים. לפעמים היצר הוא חם כמו עקרב, לפעמים הוא קר ואדיש כמו הנחש. נחש, שרף, עקרב. והמדבר נורא מפחיד. במדבר, הגמל הולך, והגמל הוא בסדר, הגמל הוא הנפש הבהמית, אבל הגמל נמצא ברשותו של הפשטני. פשטן זה בגדים פשוטים, קלים, מאוד יפים. הפשטן מתאר בהמון מקומות את התאווה. אתם רוצים דוגמה של מקום אחד קלאסי? אתם זוכרים את הסיפור המפורסם על בני ישראל שיושבים בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב? זוכרים? ואז בלעם הציע הצעה, נכון? לבלק, כשהוא ראה שכל הקללות שלו לא הולכות, אז הוא הציע הצעה. וההצעה שלו הייתה, תקשיבו טוב, אלוהיהם של אלו שונא זימה, נכון? הוא מציע להזנות את בנות מואב, אבל איך לעשות את זה? אז הוא אומר, הרי הם ישבו בשקט בגבול מואב, נכון? כי הכל היה שקט. ואז מתחילים לפתוח את הקניונים. ואז הוא אומר, אלוהיהם של אלו שונא זימה, והם מתאבים, תשמעו, מתאבים לכלי פשטן. כלי פשטן זה בגדים כיפים. והוא אומר, תבנה אוהלים ותתחילו למכור להם פשטים. תמכרו להם פשטן, תמכרו להם פשטן. ושם התיאור, זונה אחת יושבת בחוץ, קנה, ומציעה את הפשטן כך, וצעירה ממנה יושבת בפנים, מכירים את המדרש הזה? והיא מבקשת יותר, וכך הוא נכנס, ובעצם הכל אבל נמשך מהפשטן הזה. הפשטן הוא הקש. הפשטן הוא הדבר הקל. יעקב הפחמי, זה שכל מה שיש לו זה אלוקות, הוא אש. כל העצים שלו הם עצים חזקים, ואת העצים האלה הוא שורף, העצים האלה נשרפים באלוקות. העצים האלה הופכים להיות חלק מאלוקות. עץ יוסף, עץ אפרים, עץ יהודה, עצים. הפחמי, הגחלים שלו, הם גחלים שלא כדאי להסתבך איתם, אבל בפועל הם עמומות, הם גחלים עוממות. והוא דואג מאוד. הרי התפקיד שלי, הוא כן לקחת את עשיו, הוא כן ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. הוא כן לקחת את הנפש הבהמית ולהרים אותה. התפקיד שלי ולהעלות את כל הניצוצות מהקליפות האלה. קליפות וקשים. קשים מתארים קליפות כאלה. אבל הגמלים נמצאים ברשותו של הפשתני. היש הזה שמרגיש שהוא לא זקוק למעיין, כי יש לו אצלו מה שהוא צריך, מה אני צריך. איך הבדיחה היא? כבר מצאתי חנייה. יש לי הכל. יש לי מים. אני כבר גמול. והגמל הזה בבעלותו של הפשתני והפחמי כל כך רוצה שהגמל ייכנס אליו, אבל הפשתן מאיים עליו. ערב חנוכה, אוי כמה הפשתן מאיים. ואז פיקח אחד אומר לו, מה אתה מפחד? ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את כולו. בדרך כלל הניצוצות אין משמעות. אתם יודעים מה זה ניצוצות? ניצוצות זה דבר שאין לו תוכן ממשי. למשל, בהלכות מוקצה בשבת, אם יש כאן כלי שנר, כלי, ולכלי הזה נופל שמן, זה מוקצה. הכלי, כי בכלי יש אסור, יש שמן, בסדר? אבל אם יש כלי שנופלים אליו רק ניצוצות, הכלי לא מוקצה. אתם יודעים למה? כי הניצוצות הם כלום. למה אבל הם כלום? כי הם נפלו על כלי. אבל אם הניצוצות נופלים על קש, וואו, 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 חבל הקש הזה על הזמן. אם הניצוצות נופלים על קש, אז ניצוץ אחד יכול לשרוף את כל הקש. הניצוץ יכול להיות רחוק מאוד. הוא אף למרחקים, גט שיצא מתחת לפטיש. הוא ניצוץ שאף למרחק. אבל אם הוא בא מהאש, הוא יכול לשרוף את הקש ולהזכיר לנו שגם אם אנחנו נראים גחלים עוממות, גם אם אנחנו נראים גחלים שאין בהם כבר כלום, לא כדאי, לא כדאי להסתבך, אנחנו כולנו אש אלוקית. אבל מה שיכול לעורר את זה, זה לא האש עצמה, כי המון קש, חבילות גדולות של קש שאתה שם על הגחלים האלה, אוטמות את הגחלים. אבל ניצוץ אחד שיוצא, כמו במנגל, מתחיל להבעיר את הקש, ופתאום הקש מגלה שהוא קש. פיקח אחד היה שם. אתם יודעים מי זה הפיקח? הפיקח זה זה שכך ברא את העולם. העולם נוהג להגיד שיש הבדל בין חכם לפיקח. שהחכם לא נכנס לבוט שהפיקח יודע לצאת ממנו. נכון שככה אומר העולם? זה לא נשמע טוב. כן, כן. הפיקח הכניס אותנו בכוונה לבוץ הזה. זה העולם הזה. בעולם הזה יש בוץ. יש שתי נפשות. ויש ביניהן מאבק. ועם הנפש האלוקית, עם הפחמי, עם האש, מצליח לשעבד אליו את הגמלים. אז הכל פילי פלאות. בביטוי גמול, משתמש דוד המלך באותו שיר המעלות מפורסם, לא כדי לתאר מישהו שלא צריך את הקודש ברוך הוא, אלא הפוך, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, יחל ישראל אל השם, מעתה ועד עולם. כגמול עלי אמו, כגמול שתופס שהוא אולי גמול, אבל הוא כל הזמן רוצה עוד את אמא ועוד את אמא ועוד את אמא, כי הוא מבין שכל מה שיש לו זה מאמא. והוא גם מבין שכשהוא יונק, אז הוא מייצר לאמא עוד ועוד חלב. הוא גם מבין שכשהוא יונק, הוא לא רק מייצר חלב, אלא עוד דם מתהפך לחלב. כי מה זה חלב? חלב זה דם שמתהפך לחלב. עוד תמי, עוד דם מתהפך לחלב טרי, טרי, שמתחדש כל שנייה, שכל רגע מתחדש, שהגמול, הגמל שהוא, יש לי מספיק מים, לא תופס אותו. הוא גמול עלי אמו שכל הזמן רוצה להיות קשור עם אמו. הוא גמול, כי יש לו כוח להיות לבד, אבל הוא מבין שכל מה שיש לו זה מלמעלה. אתם יודעים מי זה יוסף, מי זה יוסף הצדיק? תקשיבו, זה לא יאמן. אתם יודעים מי זה יוסף הצדיק? יוסף הצדיק זה הניצוץ. הוא כל כך ניצוץ, הוא כל כך דומה לעשיו, הוא כל כך מפחיד את האחים, שהם זורקים אותו למצרים.
מה?
הוא מגיע, יש שם איזה הפרעה בזה, הוא מגיע לאשת פוטיפר, הניצוץ. הוא כמעט נופל. הוא נמצא במקומות שאוטוטו והוא יכול ליפול לגמרי. אבל אתם יודעים מהי כל פרשת וישב מתחילתה עד סופה? הבורק, אין בו מים. אתם יודעים מה יש בו? נחשים ועקרבים, כמו המדבר. נחש, שרף ועקרב. והניצוץ, הניצוץ שמחובר למקור האש. לפעמים נראה כאילו בורח מהאש, כי הוא ניצוץ שאף רחוק. ויש את פוטיפר לרגע אחד כבר מצליחה כמעט להפיל אותו, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. ואז פתאום דמות דיוקנו של אבא, אתם זוכרים, מהבהבת, אתם זוכרים? דמות דיוקנו של אבא נראית לו בחלון, והיא שואלת אותו, אתה ניצוץ? אתם יודעים מה זה ניצוץ? כלום, לא מוקצה, כלום. אתה כלום של אינסוף, אתה ניצוץ של אינסוף, אתה הניצוץ שיכול למשול בכל ארץ מצרים. אתה יוסף האיש העברי, העבד העברי, הזה שיש לו כוח להיות העברי שמצליח להוביל את העולם כולו ולהעמיד את פרעו ואת החרטומים ואת כל העולם ולהגיד להם, חבר'ה, אל תיבעלו. הקדוש ברוך הוא פונה אליכם והוא פשוט רוצה להזכיר לכם שהוא פה. אפשר להרים את הנפש הבהמית. חלום פרעו אחד. כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה להגיד לך שממהר האלוהים לעשותו, אבל תבינו, כך אומר יוסף, תבינו שזה הכל כי בלעדיי, בלעדיי, אין אותי, אני ניצוץ. אלוהים יענה את שלום פרעה. וכשאני ניצוץ שמחובר למקור האש, וזה לא חיבור פיזי, כי ניצוץ לא מחובר פיזית, כי ניצוץ הוא כל הזמן קשור לאש. תשמעו, זה פילי פלאות. אז אני לא יכול להיגמר. אז שום דבר לא יכול לחסל אותי. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה, אתם שומעים מה רש"י אומר בתחילת פרשת וישב, ראה את כל אלופי עשיו, ראה את כל האלופים הכתובים למעלה, ראה את כל הכוחות האלה של עשיו. אתם יודעים מהם הכוחות של עשיו? תשמעו את המילים, הן מאוד פשוטות. אתם זוכרים שנכנס עשיו אל יצחק אחרי שיעקב יצא וקיבל את הברכה? אתם זוכרים, נכון? אז עשיו נכנס אל יצחק, הוא מבקש ברכה. יצחק אומר לו, אבל אין, בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. זוכרים את זה? הוא מבקש בכל זאת, אתה לא עצלת לי ברכה, תן לי ברכה. ואז אומר לו יצחק לעשיו, יש לי ברכה בשבילך. הברכה הזאת תתקיים רק כאשר תריד ופרקת ולא מעל צוואריך. הברכה הזאת תתקיים כשהאח שלך יעקב יפרוק. ואז יהיה לך כוח לאלופים שלך, לאלופי הקש. לקש, ליצר הזה שהוא קש, שאין בו כלום, כלום, כלום. הוא קש, אתם יודעים מה זה קש? קש זה דבר שבוער, וואו! ואחרי שתי דקות נגמר. קש זה תאווה, שאתה משתגע ממנה, ואחרי שתי דקות סמרטוט. קש זה לקושש עוד ועוד 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 לקושש. קש זה להיות הרבה. קש זה ההפך הגמור מאש. אש זה משהו שאין לו משקל. קש. זה משהו שיש לו משקל ענק. כשהיינו ילדים קטנים שאלו אותנו מה יותר כבד, קילו קש, נכון? או קילו... קש זה דבר שתופס נפח. הוא כלום. אבל הוא מדמיין קושי, הוא כלום. אתה יכול להשתגע ממנו. הוא יכול לגמור לך את החיים. והיה הפחמית המאה. ויהי כי היום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ויהי כדברה אל יוסף יום יום. יום יום, זה העבודה של הקש. ניצוץ אחד יוצא מהמפוח שלך. הוא שורף את הקש ומכניס את הגמלים, ולפחמי יש את השאיפה שלו להרים את הגמלים. בשביל זה באנו לעולם, כדי להרים את הנפש הבהמית, להשתמש בה. אלא יש פחד שבדרך הקש ישרוף אותי. צדיקים, הבור ריק אין בו מים. הגמל, תקשיבו, שטעון פשטן, זוכרים את הגמרא? הגמל שטעון פשטן, אז אם יש נר של חנווני בחוץ, אז החנווני אשם, מה אתה שם נר בחוץ? נר צריך להיות בבית, ברשות היחיד. יש רק נר אחד שיכול להיות ברשות הרבים. אדם צריך להיות ברשות היחיד, אדם צריך להיות בתוך הבית, מה אתה מסתובב? אדם צריך לדעת לאן הוא שייך. היה ביטוי קלאסי בישיבות, ביטוי יפה ככה של בעלי המוסר. יש מילה בארמית, חמרה. חמרה, חמרה. מכירים את המילה הזאת? חמרה. מה זה חמרה? חמרה זה לפעמים חמור, אבל חמרה זה גם לפעמים יין. חמרה זה יין טוב. אז שאלו פעם בעלי המוסר, איך יודעים אם בסוגיה היום חמרה זה יין או חמור? איך נדע? והתשובה שלהם הייתה פשוט. אם הוא מסתובב בחוץ, הוא חמור. יין נשמר בפנים. פשוט תראה איפה הוא מסתובב. נר, אור, הוא בפנים. חוץ מנר חנוכה. תשמעו טוב. נר חנוכה הוא בחוץ. אבל איפה בחוץ? על פתח הבית. אדוני, בעל גמל טעון פשטן. אתה צריך לדעת. שנר חנוכה יכול לשרוף את כל הפשטן בעולם. בא רב יהודה ואומר מיד אחרי מאי חנוכה, תקשיבו, זה גבל, גבל, זה לא יאמן. מה זה מהי חנוכה? כולם יודעים מהי חנוכה, מה השאלה מהי חנוכה? הגמרא שואלת, כל כך הרבה דברים היו בהיסטוריה, כל כך הרבה אירועים כתובים במגילת הענית, למה חנוכה נשאר? איך? איך חנוכה, חנוכה, חג יפה כל כך, איך? והגמרא עונה את התשובה, שכשנכנסו יוונים להיכל, תימאו את כל השמנים שבהיכל. מי זה היוונים האלה שנכנסו להיכל? התחלתי להגיד שכשיצחק נכנס, סליחה, נעצרתי באמצע, כשעשיו נכנס אל יצחק, נכון? התחלתי להגיד שהוא קיבל ברכה. הברכה הייתה רק שיעקב נופל, נכון? ומה הייתה הברכה? הנה משמני הארץ, זוכרים את המילים? משמני הארץ יהיה מושבך. שמתם לב פעם לרשי על המילים משמני הארץ? רשי. הנה משמני הארץ, רשי. שלוש מילים. משמני הארץ. איטליה של יוון. איטליה של יוון. פלפלות. איטליה של יוון. אנחנו מתבלבלים עם חנוכה. כל הנס של חנוכה הוא לא הנס שניצחנו את היוונים. ניצחנו גם את צבא ניקנור ביוד ג' אדר, וניצחנו כל כך הרבה ניצחונות שמופיעים במגילת הענית, לא נשאר מהם כלום. מאה שישים שנה מאז אלכסנדר מוקדון, שולטת יוון בארץ ישראל ובכל האזור הגדול של אסיה הקטנה עד הודו. והיא חודרת לירושלים. היא מתחילה להכניס כהנים גדולים מתייוונים, יסון, מנלאוס. עד שבא אנטיוכוס, תשמעו רגע, אני הולך להגיד לכם משהו מבהיל. נכון שכולנו שונאים את אנטיוכוס? אל תכעסו עליי. 10 שניות, כמה מילים טובות לאנטיוכוס הזה, יימח שמו. כמה מילים טובות. מגיע לו כמה מילים טובות. הוא הציל אותנו. הוא הציל אותנו. עד אנטיוכוס, הייתה התפיסה ההליניסטית, המתבוללת, והיא לא גרמה לשום מרד. שום ניצוץ לא ניסה בכלל להבעיר את הקש. עד שבא אנטיוכוס אפיפנס, אנטיוכוס הרביעי, טיפש, הוא התחיל להתנהג לא מתורבת, לא הליניסטי, לא יווני, לא מכיל. הוא התחיל לגזור גזרות. הוא גזר שמי שיקיים מצוות בפרהסיה יהיה חייב מוות. הוא אסר את עבודת הקורבנות. הוא השאיר את בית המקדש, רק הוא הכניס לתוכו עבודה זרה. הוא חייב בכל מקום להקים מזבח, ולא עלינו לאכול שם את תומעות שלהם, את החזיר. ואז כשהגיע היווני הגדול לכפר מודיעין, כמו שכולנו מכירים את הסיפור, עם המתייוון שלידו, מתתיהו, הכהן הגדול, שמצווה להקים מזבח, מבקש מהיווני שיתקרב אליו, הורג את היווני, הורג את המתייוון, ובפעם הראשונה אחרי 160 שנה, של קש. מתחיל מרד. ואחרי שנתיים, מתחילתו של המרד, שנתיים, כובשים את ירושלים החשמונאים. ובקפי בכסלב נכנסים למקדש. ומפנים את העבודה זרה. ופינו את היכליך. ומחפשים ומוצאים פח אחד של שמן, והדליקו נרות בחצרות קודשך. ולא להרבה הרבה זה מצליח. הם מצליחים להקים פה בעצם מדינה. נכון, עם איזשהו סמכות בינלאומית כזאת יוונית, אבל מדינה כמעט עם עצמאות גמורה, בגבולותיה גדולה מהמדינה של היום. אבל סך הכל ארבעה דורות אחרי מתתיהו. סך הכל ארבעה דורות אחרי מתתיהו, הנין שלו, נינו, יוחנן כהן גדול שנעשה צדוקי. ניניו, ינאי המלך, ששני בניו, אריסטובולוס והורקנוס, מתחילים את המלחמות, ואז מגיעים הלאה, ומגיעים להורדוס, ומגיעים לזה שניניו של מתתיהו עומדים בראשי המתייוונות. כל הסיפור של כסלב הוא איטליה של יוון. הוא הקש. וההבנה שניצוץ אחד יוצא ממפוח של יעקב ושורף את כל הקש. חבר'ה צדיקים, אתם יודעים מה זה הניצוץ האחד הזה? זה הנר אחד של חנוכה שכל אחד ואחד מאיתנו מדליקים. ניצוץ אחד. וכשהגמל עם הפשטן עובר שם, אז אח שלי, אדוני בעל הגמל, אין לה פשטן סיכוי על נר חנוכה. הפשטן הזה יכול הכל, אבל את נר חנוכה הוא לא יכול לשרוף. נר חנוכה הוא הניצוץ שיוצא מהבית. אתם שומעים איזה עומק זה? זה הניצוץ שמודלק בחוץ, אבל בפתח ביתו. החנוכיות שמדליקים בחוץ, החנוכיות של חב"ד, החנוכיות שמדליקים בחוץ הן נהדרות, זה פרסום איניסה, אבל לא יוצאים בהם ידי חובת נר חנוכה. נר חנוכה זה נר איש וביתו. נר חנוכה זה הפחמי, בית יעקב, שיודע מאיפה הוא מביא את הכל. הוא מוציא את הנר החוצה, והנר הזה הולך לנצח את יוון. וזה מה שהגמרא שאלה, מהי חנוכה? איך יכול להיות? איך יכול להיות שכל מה שיש במגילת תענית נעלם? אז למה חנוכה כל כך נשאר? למה הסופגניות, הלביבות, הסביבונים? ודאי, אבל איך? למה זה נשאר? כי הצלחנו 2,000 שנה לגלות את פרסום איניסה בחוץ, מה פתאום 99% או 95% מהזמן היינו צריכים להכניס את הנר לתוך הבית? מה קרה? כי הבנו שנר חנוכה יותר חזק מהפשטן של הגמל. יעקב קיבל את הברכה של עשיו. הוא צריך להכניס את הגמלים לביתו. כן, כן. הוא צריך להביא את הגמלים האלה שמרגישים שהם יש בפני עצמו. זה פילי פלאות. הגמלים. אבל הפשטן מאיים עליו. אתם מבינים למה שולח הפיקח האחד את יוסף? דרך יעקב למצרים, כדי שילמד כל אחד מאיתנו שיש בו ניצוץ, והניצוץ הזה הוא יותר חזק והוא אינסופי מעבר לכל מה שאנחנו יכולים לשער, והוא יכול לשרוף את כל הקש. ניצוץ אחד. אתם זוכרים את השיר היפה בעל פה של בנו חושך לגרש? זוכרים בידינו אור באש? אז אני לא חושב שבנו חושך לגרש, אבל אתם יודעים מה הרעיון של האור שאפשר לגרש אותו עם את החושך שאפשר לגרש? יש הרבה יותר חושך מאור. אני ריאלי. יש הרבה יותר חושך. אבל אתם יודעים מה התועלת באור? שנר אחד יכול להעיר אולם שלם. נר הוא הניצוץ של האש האלוקית. נכון? לפעמים אנחנו מרגישים שזה לא פייר, כמו שהילדים קוראים לא פיירי. שמו אותנו במקום לא פייר. אם הקדוש ברוך הוא היה כביכול, כביכול חכם ולא פיקח, הוא לא היה מכניס אותנו לבוץ הזה בכלל. נכון, נכון. היינו נשארים מתחת כיסא הכבוד. אבל הוא פיקח, והוא רוצה שנעלה את כל החושך, ושנעלה את האור מתוך החושך הכי גדול. והפיקח האחד הזה נתן ליעקב את יוסף. ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר אל לבן, שלחני ואלך אל מקומי ולא ארצי, כיוון שנולד יוסף, ידע יעקב ששטנו של עשיו נולד. זה שיכול להתמודד עם איטליה של יוון. איטליה של יוון. איך אמרנו בשיעור של וישלח? ממה ירא יעקב? וגם הולך לקראתך. הוא הולך לקראתך. אני אסיים במשפט אחד של רש"י, שלא שמים לב אליו. רש"י כל כך עמוק, כל כך יפה, דיברנו עליו עכשיו בהרחבה, אבל דרכו של רש"י קצת לעזור לנו יותר, תעזור לנו, תראה לנו מאיפה, תן לנו איזה חוט להגיע לדברים האלה. פילה פלויד. אתם זוכרים שעשיו בא ו400, נו, איש, אמו, נכון? יפה מאוד. כשעשיו ויעקב נפרדים, אז כתוב שיעקב אומר לעשיו, יעבור נא אדוני לפני עבדו, עד אשר אבוא אל אדוני, נו, סעירה. נכון? ואז כתוב ש וישוב ביום ההוא עשיו לדרכו סעירה. נכון? רש"י פתאום שם לב, רגע, מה זה וישוב ביום ההוא עשיו לדרכו? ואיפה כל 400 חבר'ה שהיו איתו? מה, הוא פתאום לבד? תשמעו, אומר רש"י, ו400 איש שהלכו עמו נשמטו מאצלו אחד אחד. והכן פרה להם הקדוש ברוך הוא, איפה הוא שילם להם? תקשיבו, לא יאמן. בימי דוד, שנאמר, הייתה מלחמה של דוד בציקלג, תשמעו, ו400 איש נמלטו לאדום, והשאר כולם נהרגו. ה400 איש האלה שנמלטו, אותם דוד מציל ולוקח אליו. אתם רוצים לדעת מה כתוב עליהם? תקשיבו, לא שמים לב מה רש"י אומר. היכן פרה להם הקדוש ברוך הוא בימי דוד, שנאמר, כי אם, כולם נהרגו חוץ מי, כי אם 400 איש נער עשוויים, אשר רכבו על הגמלים. רש"י, בפרשת וישלח. זה פלא פלא. בעל הגמל הוא עשיו. יעקב מציל את 400 האיש שמצליחים לרכוב על הגמל ולא לתת לגמל לרכוב עליהם. הם רוכבים על הגמלים, על ספינת המדבר, על החיה שאומרת, כבר מצאתי חנייה, יש לי מים, אני גמול. ולוקחים את הנפש הבהמית הזאת, ומרוממים אותה, ומעלים אותה, נר אחד, שני נרות, 3, 4, 5, 6, 7, 8 נרות, ומרוממים אותה, ומרוממים אותה, וזה כל הסיפור של החנוכה הזה, של החג הזה. נר חנוכה, פטור החנווני. הפשטן נשרף אצלו. לעולם תיקרא פרשת וישב בחנוכה. לכן, כשהגמרא מתחילה את דיני חנוכה, היא מתחילה אותם עם הפרשה. ומיד היא עוברת ליוסף. יוסף של הבור ריק, אין בו מים. מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו, אז איך אפשר לשרוד? מישהו ניצוץ. מרומם גם את זה. ולוקח את הכל. אלה תולדות יעקב יוסף. שיהיה לנו חנוכה מאיר ושמח ומשמח. חנוכה זה חג שכל אחד ואחד, אין אף חג כזה, אין אף חג כזה. הוא לא חג בשם ההגדרתי ההלכתי שלו, אין בו חגיגה. אבל הוא חג, אין דומה לו, שכל אחד מעם ישראל מקיים בו מהדרין מן המהדרין. אתם מבינים? לא אפס, מהדרין מן המהדרין. נר איש וביתו, כל אחד מדליק עוד נר, ועוד נר, ועוד נר, כאילו איזו מין הלכה כזאת, שאת זה לא תנצחו. את זה לא תנצחו, זה ניצוץ אחד, שהוא אנחנו. אי אפשר עליו. זה פח אחד קטן, שמונח בחותמו של כהן גדול. והוא דוחה את כל העבודה זרה, את כל האנטיוכוס, את כל ההלניזם, את כל האיטליה של יוון, את כל הקש. כשהדליקו נר אחד, לא סגרו את האצטדיון שהקימו היוונים ליד בית המקדש. לא נעלו את הגימנסיון. לא סגרו את היוונות. אבל עם הנר האחד הזה, מהי חנוכה? עם הניצוץ האחד הזה. השתנתה כל התפיסה. וגם אם המתייבנות היא רייטינג של הרבה יותר קש. היא יודעת שהניצוץ, הנר חנוכה, חזק יותר מהפשטן ובעל הגמל שהולכים עם הפשטן הזה ולא מודעים שזה ניצוץ שאולי לא נמצא בבית, אבל הוא מחובר למקור, והוא יבעיר את כל הפשטן. שנזכה בעזרת השם, כל אחד הוא נר קטן, וכולנו אור איתן.
אמן ואמן.
להאיר ולהאיר ולהאיר עוד ועוד. שיהיה לנו חנוכה שמח, ממש, ממש, ממש.
רק ברוך הרב.
שכם ישראל, פלאי פלאות.